עשו חינוך והתחלה לעבודת השם יתברך, וחינכו את המנורה והמזבח. זאת אומרת, יש ביטוי, אספת אמת מצטטת אותו הרבה פעמים, יש ביטוי בזוהר הקדוש, שמן דקפית באחרא, זה לא יכול להיות, מי שכפות למישהו אחר, מישהו עבד של מישהו אחר, לא יכול להיות עבד השם. כי החיבור לקדוש ברוך הוא, השם אחד, הכוונה לא רק אחד ולא שניים, אלא השם אחד הכוונה אין עוד מלבדו. אפס זה לא טוב. הכל זה הוא, הכל גילוי שלו. אז אי אפשר להיות עבד השם, וגם משועבד למישהו, למשהו אחר. אז כל עוד עם ישראל משועבד ליוונים, לא יכולים להיות באמת עבדי השם. כשהשתחררנו מהיוונים, עכשיו, עשו התחלה. שאחר שפטרו מעליהם עול היוונים הארורים, עשו חינוך והתחלה לעבודת השם יתברך, וחינכו את המנורה והמזבח. מנורה היא מפיצה אור. אור זה משמעות, הכרה, תודעה. אז המנורה זה ההכרה, והמזבח זה המקום שבו אותי לרצון תמיד, עבודת ישראל עמך, אותי של עבודה, של הרצון. אז חינכו את המנורה והמזבח, כלומר את ההכרה והרצון. בנו מחדש, הכרה, הכרה חדשה ורצון חדש. וזה מאיר ובא בכל שנה. חגים בעם ישראל, או תפיסת הזמן של עם ישראל, היא תפיסה כזאת שהמציאות היא כמו ספירלה. מה כל שנה חוזרים אותם תכנים. כל שנה בתתווה בניסן יוצאים לחירות בעוד קומה. כל שנה בשבועות מקבלים תורה בקומה חדשה, מבחינה חדשה. כל שנה בחנוכה, מה מתחדש? ההתחדשות. אז זה יש לחנוכה. שמתעוררים בלב ישראל רצון וחינוך להתחיל מחדש בעבודה.
זה לא קורה בראש השנה?
ראש השנה מקבלים... בראש השנה, שאלה מהצ'אט, אם זה לא קורה בראש השנה. בראש השנה מקבלים עול מלכות שמיים, את ההכרה שהשם הוא המלך, ואנחנו שמחים להיות עבדיו, ובחנוכה, אז קונים את עבודה, זה יום השנה הוא יום הזיכרון, זה להיזכר מי אנחנו באמת, זה כניסה פנימה. ביום, בחנוכה, זה שהכל חדש. ראש חדש, רצון חדש, התרגשות חדשה. אבל, איך, אבל מה זה אומר להתחיל מחדש? אך באופן זה, שיהיה כל יום בעיניו כחדשים, ושלא יסור מהחינוך. וזה שאמרו בתהילל, מוסיף והולך בנרות, מאורות על עניין נכבד זה. זאת אומרת, בסוכות מנענים את ארבעת המינים, כל יום אותו דבר, אותם ארבעת המינים. בתוקים שופר יומיים ראש השנה, באותה צורה. כל מצווה שמלכים כל יום אותם תפילים. אבל בחנוכה, כל יום החנוכיה נראית אחרת. כלומר, כל יום עושים משהו אחר. מדליקים נר אחד, מדליקים שני נרות, שלושה נרות. כי זה שיקוף של התוכן הרוחני של חנוכה, של התחדשות ותוספת. ועל כן, תמיד חל חנוכה בפרשתו של יוסף, שזו עמידתו, כשמו, יוסף השם לי, בן אחר. מה זאת אומרת? כשיוסף נולד, מה המשפט הראשון של רחל? רחל חיכתה לו כל כך הרבה שנים. מה המשפט הראשון שהיא אומרת? יוסף השם לי בן אחר. חיכי, תגידי תודה על מה שיש, ישר עוד אחד, אחר. מה עם זה שהרגע זכית לו אחר הרבה שנים? אז מה התשובה? שם זה המהות. לקרוא בשם זה להבין את המהות. מה המהות של יוסף? תוספת. אז אם הוא בן, אז מה אומרים שהוא בת יוסף? בן אחר. כי הוא, המהות שלו היא להוסיף עוד ועוד ועוד. אז זה הוא. ועל כן, הוא נקרא חי, שכאשר מוסיף עוד יוסף, הוא חי. שכאשר מוסיף בכל יום, הוא חי. כלומר, חיות זה לא מצב, חיות זה תהליך. כתוב, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, ומצאו שם באר מים חיים. מתרגם אונקלוס, מים חיים, מים נובעים. חיים זאת נביאה. חיים זה תהליך. הדומם לא זז. הדומם לא בתהליך, נראה לעין. יכול באמת לעבור בלי שינוי אלפי שנים. כל מה שיש בו חיות, צומח, בעל חיים, קשרים עם אנשים, עבודה רוחנית, מתחדש כל הזמן. כי אם הוא לא מתחדש כל הזמן, אז הוא נשחק כל הזמן. אז זה נקרא חי. וזה שאמר יעקב, רב, עוד יוסף בני, חי. כלומר, שוב עם הדרגת, חי. מוסיף והולך. כאילו לזה אי אפשר היה להישאר בצדקו במצרים. כי כשהתנאים נגדנו, אז אם אדם לא בונה שאיפה להתחדש, אז הוא גם לא ישרוד. אם השאיפה לשרוד, אדם גם לא ישרוד. אם השאיפה להתחדש, אז הוא יתקדם. גם אם ההתקדמות לא תהיה נראית לעין, גם אם זה ייראה כאילו הוא רק שורד, אבל האמת היא שזאת התקדמות. למה? כי גם מה שנראה כאילו להחזיק מעמד באותה רמה, בלי לרדת, כיוון שזה דורש עבודה, אין עבודה רוחנית שהיא לא פותחת שערים חדשים. אז מילה, עצם זה שהוא משקיע עבודה, זה אומר שהוא מתקדם. גם ההתקדמות לא נראית לעין, אבל הוא בונה איכות של חיבור, מחויבות של חיבור, אומץ של חיבור. אז גם אם כלפי חוץ לא נראה שהוא מוסיף תורים חדשים, הוא מוסיף את העוצמה הזאת, שהוא קונה אותה עכשיו, וזה שהוא מתעקש לשאוף לגדול, וממילא להישאר באותו מצב. אבל מי שהשאיפה שלו היא להישאר באותו מצב, הוא לא יישאר באותו מצב. הוא בטוח בתהליך שחיקה. כי בעולם הזה מה שלא גדל יורד. ואמרו, זיכרונם לברכה, יצרו של אדם מתחדש אליו בכל יום. היצר גאון, יש הרבה מה ללמוד ממנו, כתוב, מויבי תחכמני, יצירתי, נועז, לא מתבייש, נכין תמיד כמה תוכניות, נכון, תמיד יהיו לו כמה אפשרויות, אבל אף פעם לא ישתוק. נגיד, אם מתכנים לעשות משהו חשוב, אז אם נצליח, הוא ינסה להפיל אותנו לגאווה. אם לא נצליח, הוא ינסה להפיל אותנו לדיכאון. אבל תמיד יהיה לו מה לומר, הוא אף פעם לא מתייאש. יש סיפור על רב חיים מבריסק, שכשהוא ילד קטן, היה לו קשה לקום לתפילה בבוקר. ספם אבא שלו העיר אותו לתפילה, ואחרי זה הוא בא כאילו לאסוף אותו, והוא רואה שהוא בכלל עוד לא קם מהמיטה. אז הוא אמר לו, הנה חיים, תלמד מה יצר רע, הוא כבר קם ומנסה להפריע לך לקום. אז הוא אמר, אבא, זה לא חוכמה, ליצר רע אין יצר רע שמפריע לו לקום. יש עוד סיפור שפעם כשהלכו לתפילה מוקדם בבוקר, אז הוא מצא מצבע. אז אבא שלו אמר, אתה רואה? כשקמים מוקדם מרוויחים. אז הוא אמר לו, מי שאיבד אותה קם עוד יותר מוקדם. זאת אומרת שעצם ההשכמה לא מספיק, שהעיקר זה החיות, העירנות, תשומת הלב. טוב, אבל כל פנים יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. אז מה זה מחייב אותנו? אם היריב שלי מתחדש כל יום, כל יום משנה טקטיקה, כל סיטואציה, אז מה זה מחייב אותי? גם מתחדש, לא פחות. ועל כן, אם האדם אינו מתחדש בכל יום בחיות חדשה, רק עושה בקרירות, ומצוות אנשים מלומדה, בוודאי היצר הרע חזק ממנו. אין מצב. כלומר, אתה לא שמחם חברת אנטיבירוס, שעושה את לחופשה, כל החברה, עם כל העובדים, לשבועיים. אותה, נכון? כי כל יום יש וירוסים חדשים. ספר סיפור שמעתי השבוע, בשגחה, הייתי בבית כנסת, היה שם איזה מישהו משונה כזה, כנראה לא שפוי, כאילו צעק וזה, והלך מאחד לאחד, אמר כל מיני דברים בכל רם, כי זה שם איזה רב, הוא ניגש אליו, התחיל להגיד לו כל מיני דברים שהוא שמע, אז הוא אמר לו שהוא שמע ממישהו ששאל איזה רב בבני ברק, שהוא ביקש שתן לו ספר, שיעזור לו להתמודד עם היצר הרע. אז הרב אמר לו, היצר הרע מכיר את כל הספרים, צריך לעבוד. כי עיקר העניין הוא החיים. ואיך אנחנו בוחרים לחיות את החיים ביום-יום. התחדשות זה לא שאני עושה דברים אחרת או דברים אחרים, אלא רצון חדש, מחויבות חדשה, חיבור חדש שמתחיל עכשיו. זה להתפלל כי עכשיו אני רוצה דיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה שעוד 10 דקות שקיעה זה לא סיבה להתפלל מנחה. הסיבה להתפלל מנחה זה שיש דיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה לא אותו דבר, כי אני לא אותו דבר. כי עבר על היום שלם, מאז מנחה של אתמול. ואני רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. נקרא, מי שכל היממה, מי מנחה שעברה עד מנחה הזאת, חושב רק על הקדוש ברוך הוא, אז ברור שהוא למדרגה, זה כבר מנחה חדשה. ומי שלא חשב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, אז יש לו משהו, יש לו, אז בטוח יש לו מה לחדש. אבל, כשהוא עושה בחיות חדשה, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו. נמי, גם, לכל יום, בכוחות חדשים. כי בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו. זאת אומרת, כל יום יורד לעולם אור חדש. המחדש בטובו כל יום, תמיד, מעשה בראשי. אז כל יום הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם חידוש. מה הכלי לקבל את החידוש של היום? התחדשות שלנו. רצון חדש. אז שרים צעירים, שמעתי סיפור על הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שהיה תלמיד שאחרי כמה שנים רצה לעזוב את הישיבה. אז הוא בא לרב צבי יהודה, כאילו התייעץ איתו, אבל הוא בעצם החליט שהוא רוצה לעזוב. אז הרב צבי יהודה אמר לו, כל זמן שאתה עדיין נער, אל תעזוב. אז הוא שאל, מה זה נער? אז הרב צבי יהודה, שאתה מרגיש, שאתה מתחדש, אתה מבין דברים חדשים, שמפתחים לך שערים, שאתה גדל. אבל אותו בחור, כמו שאמרנו, הוא כבר החליט שהוא רוצה לעזוב. אז שאלת הרב ציודה, כמה שנים כאילו, כמה אפשר להיות נער? אז הרב ציודה שהיה קרוב לגיל 90, אמר לו, לא יודע, אני עדיין נער. לפעמים זה נראה כאילו לא נוכל באמת להתחדש, לא נעבור זה תהליך, להיפטר מכל מיני דברים, להיגמל, להשתנות, ואז נוכל להתחדש. לפעמים זה נכון. אולי אפילו בדרך כלל זה נכון. כשאדם רוצה להתקדם, למה לא, אז למה באמת הוא לא מתקדם? אדם החליט שהוא רוצה להתקדם. למה הוא לא מתקדם? כי יש בתוכו איזה מחסום. אז כל עוד הוא לא יסיר את המחסום, הוא לא יכול להתקדם. סור מרע, ועשה טוב. ככה סדר רוב הזמן. לא בחנוכה. חנוכה יש סדר אחר. למה? אומר השם שמואל, דהנה, מצינו שלא הרי הגאולה מיוון, כהרי הגאולות ממלכויות הקודמות. שמלכויות הקודמות נשפלו מקודם. למשל, מלכות מצרים על ידי 10 מכות. ואחר כך נתרומם קרן ישראל, סיעת מצרים, וכן בבבל וכן בהמן. אבל ביוונים היה להפך, שנתרומם בראשונה הלך רוחם של החשמונאים, והרהיבו עוז ליוונים. זאת אומרת, עיקר המהפכה שהחשמונאים עשו, היא לא הייתה, היא לא קחתה כשהם ניצחו, אלא בעצם זה שיצאו להילחם. שהאמירה הזאת, מי להשם אליי, יוסף את האנשים להילחם באימפריה שלמה, מעטים מול רבים, שזה לא הגיוני, זה לא יאומן, וזה קורה. ונתגברו עליהם. אז זה משקף ערך רוחני, והיינו, כי במלכויות הקודמות היה ביטול הרע מקודם, ואחר כך נתרומם הטוב. למה? משום שכן הוא הסדר באדם עצמו. ואחר כך הוא עשה טוב, שלא יהיה תובל בשרץ בידו. וכך היה במצרים, שישראל עשו תשובה מקודם, ואחר כך פסח. הפסוק אומר, משכו וקחו לכם. אז חזל דורשים, משכו ידיכם מעבודה זרה, ואז וקחו לכם צון של מצווה. אי אפשר גם וגם. אז קודם להיפטר מהרע, ואז להוסיף טוב. וגם שמלו באותו הלילה, הסירו את העורלה, שכל אלה הם ביטולו והסרתו של הרע מקודם. וכן בבבל, וידוי דניאל, ותפילותיו על כלל ישראל, ובימי המן, דברי הצומות וזעקתם. למה בחנוכה זה אחרת? אומר השם שמואל, בקליפת יוון הייתה כל כך גבוהה, חשוב לדעת שיש קליפות גבוהות, עד שהחשיכה עיניהם של ישראל. בוקר מלשון לבקר, להבחין, להבדיל בין דברים. ערב מלשון ערבוב. המצב הכי מסוכן, זה לא כשיש לי יריב עם טענות או עם כוחות מסוימים, כי מול כל כוח אפשר להכין כוח נגדי. המצב הכי מסוכן הוא טשטוש. ערבוב. וזה נקרא חושך. כי אור, האור הוא זה שמאפשר להבחין במשמעויות של דברים, ובהבחנות ביניהם. זה, ככל שיש יותר אור, יתורם את ההבדלים בין דברים. בחושך הכל נראה אותו דבר. שמבחינה רוחנית זה אומר שאור זה המשמעות, תוכן, חושך זה מצב של חווים, חוסר משמעות. אין משמעות לכלום. וזה מה שהבנים רצו. הכל אותו דבר.
מה ההבדל במלחמות האחרות? בתחומיים, שמה זה הביטול הרב? תתחיל מהם עצמם או דווקא מהם?
לא, אז זה עונה עכשיו. תחילת התשובה. בינתיים הוא תיאר את זה ככה, שבכל הגלויות האחרות, אז קודם כל היה אסור מרע, אחרי זה עשה טוב, צריך לשמור, זה התחיל מתרוממות של אור, ואחרי זה היה בירור. עכשיו הוא מתחיל להסביר למה. אז הוא מסביר, כי קליפת יוון הייתה חושך, טשטוש, הכל אותו דבר, אדם הוא אדם הוא אדם. מה, אי אפשר להקריב על אותו מסבח גם קורבנות להשם וגם חזיר? להבדיל? טוב, אני אומר להבדיל, אבל לבנים לא אמרו להבדיל, זה מה שהם לא קיבלו. למה לא הכל אותו דבר? על כן, לא הייתה עצה כי אם להתחיל מהתרוממות חלק הטוב. כלומר, המלחמה בתשטוש היא קודם כל להתעקש על זה שיש לי זהות, ויש טוב ויש רע. קודם כל, עצם הזכירה הזאת, יש טוב ורע בעולם. יש טוב אמיתי ויש רע אמיתי. ואחרי שמבינים את זה, להאמין שהטוב יכול לנצח. ולהתגייס לזה. כי כדי להילחם צריך זהות. והיוונים מחקו עמים שלמים, תרבויות שלמות, בגלל הטשטוש הזה. הכל אותו דבר, כולם יכולים להיות ביחד. מה היו? אז מול זה צריך להתעקש קודם כל על עצם קיומו של הטוב, ואז זה בונה את הנכונות להילחם עליו. אז לכן אי אפשר להתחיל מסור מרע. כשהנושא הוא טשטוש, מאבק בטשטוש, בגלל שאין פה איזה רע ממוקד מסוים, אלא כל המציאות עצמה היא לא טובה, היא לא רעה, היא כלום, הכל אותו דבר. אז קודם כל להגיד, לא הכל אותו דבר, יש טוב. ואז יהיה לכם על הטוב. זה תחילת פרק ג' מסילת ישרים, בביאור חלקי הזהירות. הנה, הרוצה להשקיף על עצמו, שתיים, אין לה ההתבוננויות השיחות. אחת, מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי, והשנייה, על המעשים אשר הוא עושה, אם מכלל הטוב או מכלל הרע. אבל קודם כל מתחילים מזה שיש טוב, ולבחור בטוב. אז לכן, במאבק עם היוונים, התחילו מהטוב. כשהקדוש ברוך הוא ניסה ליבם, רומם את ליבם של חסידים וקדושי עליון אלה, ולעומת זה, נשפל ונכנע צד הרע. עכשיו, גם בחיים שלנו, כשיש בלבול, נגיד במצב שנקרא ניסיון, שככה לא יודעים מה יהיה עוד רגע. זה מצב מבלבל. אז מה עושים כשיש מצב של ניסיון? צריך להיאחז, כששום דבר כאילו לא ברור, צריך להיאחז במה שכן ברור. צריך לחפש את נקודת הבהירות ולהצמד אליה. נגיד שיש שאלה, מה נכון, מה לא נכון, לחשוב, להצמד לעוגנים החזקים של החיים. נגיד לחשוב, אם הייתי עכשיו בכותל, מה הייתי חושבת על זה? אם היה יום ערב יום כיפור, מה הייתי חושבת על זה? אם היה עומד לידי עכשיו הרב שלי, מה הייתי חושבת על זה? כי זה עוזר לאחז במשהו טוב, שהוא עוצמתי, שהוא חזק, וזה בעצמו כבר התשובה לבלבול. אסור לא לדעת. לא יודע. אם מרגישים שלא יודעים, אז מה אומרים במקום? צריך לברר. אפשר לברר. אז זה מתחיל מזה, מהחיבור למי להשם אליי. וזה נשאר לדורות בימי חנוכה, שאפילו איש שעוד מצוותו לא רוחץ, יכול להתעורר ולקבל עליו להבא, לעשות טוב, האור כי טוב, ועל ידי קבלה זו, ממילא ידחה הרע ממנו. כי אור מגרש חושך, הוא לא נלחם בו, אלא בעצם הווייתו, כשיש אור אין חושך. היצר הרע מאוד אוהב בלבול, דברים לא בטוחים, ספק, יש כאלה שאומרים ככה, יש כאלה שאומרים ככה. אז כשהרבה דברים מבולבלים, צריך לאחז מה לא מבולבל, מה ברור, גם עכשיו, וללכת עם הברור, ומכוח עם הברור, להתקדם לאיפה שברור. וזה דוחה את הרע. ממילא. ואין חלקי הרע מעכבים אותו מלקבל עליו להבא. וזה שרמזו פתילות ושמנים, זה הכלים לאור, שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה. כי סדר העבודה של חנוכה לא מתחשב במגבלות של הכלים, אלא קודם כל מוסיפים אור, וכל כלי מתאים כמו שהוא. בימים ההם ובזמן הזה. בחנוכה, כשהוא מוסיף אור, בעצם זה שאני חי בחנוכה, אני יכול להוסיף אור כמו שאני. וזה עצמו יעשה את הבירור. עוד על הפתילות והשמנים, אומר השם שמואל, פתילות ושמנים שאמרו חכמים, אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה, והיית בספרים שרומז על אנשים שמגושמים ביותר. כלומר, אנחנו, החומר, כלומר, זה בן אדם שכל כולו חומר, פתילה ושמן, עד שאין להם עלייה בשבת. מכל מקום יש להם עלייה בחנוכה, ויש לומר הטעם, דהנה, מה שאין להם עלייה בשבת, הוא מחמת גסות החומר ועוביו, שמפסיק וחוצץ בפני אור של שבת. אור של שבת בא משמיים, ואם יש מחיצה, מחורי מחיצה, יש צל, אז אדם שעשה מחיצה בחיים שלו, אז אור של שבת לא מאיר בו. אבל בחנוכה, שזכו ישראל מחמת מסירות הנפש, נשאר גם כן לדורות שהחומר לא יחוץ, ושוב יש עלייה לחומר גם כן. מה הכוונה? בחנוכה, עם ישראל יוצא להילחם על הקודש. בפעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, שיוצא למלחמה על הקודש. מלחמה, זה דבר מסוכן. אפשר למות, אפשר להיפצע, אפשר להפסיד. אז החומר מתנגד למלחמה, הוא לא אוהב להסתכן. אז כשעם ישראל בוחר לסכן את החומר כדי לדבוק ברוח, אז בזה הוא אומר שהחומר הוא לא מחיצה לרוח. וכשמנצחים מהמקום הזה, זה יוצר ימים כאלה של קודש, איכות כזאת של קודש בעולם, שמגלה שהחומר הוא לא מחיצה לרוח. וברגע שמתברר שהחומר הוא לא מחיצה לרוח, אז מתברר שהוא כלי קודש, שהוא כלי לרוח. כשהחומר לא חוצץ, למשל, למשפט האחרון שכתוב, כיוון שישראל זכו מחמת מסירות הנפש, שהם מוכנים לוותר על החומר בשביל הרוחניות, אז נשאר גם כן לדורות שהחומר לא יחוץ, ואם כך, ושוב יש עלייה לחומר גם כן. מתברר שכל חומר יכול להיות כלי. לא, יש רבי מנחם מדל מביטבסק, טבריה, פרי הארץ, אומר שיש פסוק ביוב, תתהפך כחומר חותם. ההפך מחומר זה לא רוח, אלא ההפך מחומר זה חותם. זה כמו שכל המידות הן מורכבות, וכל מידה, ההפך מהמידה, זה לא מידה אחרת, אלא ההפך מהרע שבמידה זה הטוב שבמידה. נגיד ההפך מגאווה זה לא ענווה, אלא ההפך מגאווה פסולה זה גאווה חיובית, וההפך מענווה חיובית זה ענווה פסולה. בכל מידה יש טוב והרע. חומר יכול להיות חומר, יכול להיות חותם. כלומר, ההפך מחומר זה חותם. מה זה חותם? זה חומר שחקוקה בצורה. נגיד, יש פיסת מתכת, שהיא שווה כמה אגורות, אבל אם כתוב עליה, נגיד, חמש, ישראל, עכשיו יש שווה 5 שקלים. יש עליה צורה, והצורה קובעת את הערך של החומר. אז אם החומר מחובר, אם מוטבעת בו צורה, אז הוא כבר לא חומר של עצמו, אלא הוא מקבל את הערך של הצורה. אז ככה החומר שבנו, החומר שבעולם בכלל, הוא יכול להיות, הוא נועד להיות כלי קודש, בתנאי שהוא מחובר לצורה. כל פעולה חומרית שלנו, או שמרחיקה אותנו מהקודש, או שמחבר, או שהיא מעצימה את החיבור שלנו לקודש. חנוכה זה יום כזה, שבו עם ישראל כל כך, שבו עם ישראל מסר את נפשו, כדי לחבר את החומר לקודש, ולכן זה יום כזה, זה זמן, זמן כזה, שבו החיבור מתחיל ישר מהקודש, והחומר כמו שהוא יכול להצטרף אליו. זה הערה מיוחדת, מאוד מאוד. מה? כן, לא מתחיל. ברור שזה המטרה, אחר כך באו בניך לדבר ביתך, ופינו את היכליך ותראו את מקדשיך, אחר כך. כך צריך, צריך שתהיה מחויבות גם לסור מרע, אבל לא מתחילים מזה. בדרך כלל מתחילים מסור מרע, אחרי זה יעשה טוב. אבל בחנוכה, שהעניין זה בלבול, תשטוש, ומול הבלבול והתשטוש מתחילים בטוב, בטוב עוצמתי כזה, שהוא גם יבטל את הרע. הרי זה כל המאבק, כל המאבק של חנוכה, זה על החיבור של חומר ורוח. ליוונים, הרי אדם מורכב, בראשון של המהר"ל, גוף נפש שכל. היוונים גם ידעו את זה. והיוונים רצו שכל דבר יהיה בשיא, בשיא עוצמתו. זה שאדם נטייה רוחנית, אז היוונים נתנו לאדם מה שהוא צריך, כדי למצוא את הנטייה הרוחנית שלו, את חשיבה מופשטת. מתמטיקה, פילוסופיה, תיאולוגיה, יש אדם נפש, הוא רוצה לחוות חוויות, הוא אוהב אסתטיקה, כי יש לו נפש, אז היוונים נתנו לו שירה, תיאטרון, מוזיקה, ציור, המון חוויות, סיפורים, שירה, המון דברים שהם נותנים מענה לצרכים של הנפש. יש לאדם גוף, אז היוונים גם נתנו מענה לגוף, במקביל, מאוד טיפחו את עולם החומר, בתור אידיאל, לא רק בהתעמלות, בגימנסטיקה, אלא גם במשתאות אינסופיים של פריצות, ומבנה המשפחה ביוון, העתיקה, מי שלא חייב ותעדיף שלא תלמד, כי זה כל כך נורא. כל יווני עשיר, הוא היה גם סוטה וגם פדופיל, כי לכל אחד היה גם נערה וגם נער וגם פילגשי וגם... למה? הכל מאותה גישה של תהנה מהכל, תטעם, תנסה הכל, למה לא? תמצא את החיים. מבחינתם זה לא היה סותר. כי בראייה היוונית, רוח לחוד, ונפש לחוד, וגוף לחוד, זה כמו קווים מקבילים, אין ביניהם קשר. לכן, מושג שהיוונים לא יכלו לקבל, שמן טמא. מה זה שמן טמא? שמן טהור, אומרים היוונים. שמן זה משהו פיזי, וטהרה וטומאה זה מושגים רוחניים. מה קשור טהרה וטומאה לשמן? שמן יש איכותי או לא איכותי. אז היה לבנים עניין לטמא את כל השמנים. נגיד, הנה, נגעתי בשמן, אז מה? עכשיו הוא דולק פחות שעות, הוא מאיר פחות יפה. אז מה זה שמן טהור? אז מה זה שמן טהור? בחיים של עם ישראל, התורה היא תורת חיים. החיים שלנו הם חיים. מה זה חיים? חיים הם לא גוף. חיים הם גם לא נשמה. הרי הגוף, כשאין בו נשמה, לא רק שהוא לא חי, זה גופה, לא גוף. אבל לא רק שהוא לא חי, הוא גם לא קיים. ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, מתחיל להתפורר. לעומת הנשמה, לעומת זאת, יש לה קיימות גם בלי הגוף. הייתה לנו נשמה עוד לפני שנולדנו, הייתה לנו נשמה גם אחרי שכבר לא היה לנו גוף. אז היא קיימת, בלי הגוף, אבל היא לא חיה. כי חיים זה לא גוף, חיים זה לא נשמה. חיים זה נשמה שמופיעה בגוף. חיים זה החיבור. לכן, מצוות חנוכה היא להדליק. מה זה להדליק? לחבר חומר ורוח. האש היא אנרגיה, השמן והפתילה הם חומר, ומה עושים כשמדליקים? מחברים את החומר אלה, לאנרגיה. מחברים אלה. מה? אומרים שהחומר, השמן זה, במשל הזה, אז השמן זה הגוף, והפתילה זה הנפש שמחבר, והאש זה הנשמה, קודש. עוד אומר השם משמואל, עניין חנוכה, מה שלא תקנו סעודה. הרי על פורים כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה. חנוכה כתוב תבואו ועשו ימים טובים בהלל והודאה, ולא במשתה ושמחה. למה לא? אומר השם משמואל, עניין חנוכה, מה שלא תקנו סעודה, שניצוח היוונים עדיין אינו נחשב גמר. למה? כיוונים היו כמו אבן מונחת על לב ישראל, וטמטמו את המחשבות ורעיונות. כיוונים הציבו אלטרנטיבה מחשבתית ורעיונית ורגשית, מה שאמן לא עשה, מה שפרעו לא עשה, מה שנבוכדנצר לא עשה, אבל היוונים כן, וזה מבלבל. לא צריך. כי למחשבה, היוונים היו יריבים מחשבתיים, ואפשר להשתמש במחשבה, אפילו במחשבה היוונית, מתור כלי לקודש. זה הניצחון שלהם על היוונים. למשל, מתי באמת ניצחו את היוונים, אומר הרב קוק? כשבאו גדולי ישראל, והשתמשו בכלי החשיבה היווניים, הוכיח את התורה. למשל, הרמב"ם במורה נבוכים, ורס"ג, רבי יהודה הלוי, רבי חסדי קרסקס, והרלב"ג, ורבי יוסף אלבו. כל אלה, בזכות המפגש עם הפילוסופיה היוונית, התורה התעשרה. וזה הניצחון על היוונים. כי אי אפשר להחרים אותו ולהגיד, זה כלום, זה לא קיים לך, זה שטויות. זה לא שטויות, זה הגיוני, וזה בונה עולם. אבל צריך להבין שהבניית העולם הזאת יכולה להיות כלי קודש, והיא לא אלטרנטיבית. אבל אם חושבים שהיא אלטרנטיבית, אני מסוכן. ואז שניצחו את היוונים, אז מה קרה? ובנוסחם את היוונים, גללו את האבן מעל פי הבאר, והמוח והלב יצאו לחירות. איפה היינו בזמן גלות מצרים? שלנו רק עלה. במצרים. איפה היינו בזמן גלות בבל? איפה היינו בזמן גלות יוון? בארץ ישראל, ירושלים, בבית המקדש. וזה נקרא גלות. כי אם הראש הוא ראש יווני, אז זה גלות. אז כשניצחו את היוונים, היציאה לחירות, לחירות של המוח והלב. לא שישנינו מיקום גיאוגרפי, אלא גילינו מחדש את הזהות שלנו. ואז, כשהמוח והלב יצאו לחירות, ומעטה יכולים לעבוד עבודת הקודש בחיות והתלהבות ביתר שאת. כי היוונים, המפגש עם היוונים, הבלבול הזה, דרך על השאיפות של הנשמה. אז כמו קפיץ שדורכים עליו, שהוא משתחרר, אז הוא משתחרר בעוצמה. אז כוח ההתלהבות שבנפש חיכה לשחרור הזה. וכן נתעורר עניין זה בכל חנוכה, שמעתה כל הרוצה לקבל עליו מהיום והלאה, הנה הפתח פתוח לפניו. אפשר להתחדש. על כל פנים, עדיין אין חירות זו התכלית, אלא עבודה שאחר כך, כמובן. בשום מקום בתורה, לא כתוב הביטוי שלח את עמי, כביטוי בפני עצמו. מה כתוב תמיד? יש עוד מילה, שלח את עמי, ויעבדוני. כלומר, עצם היציאה לחירות ממצרים, זה הגוף של הגאולה. אבל אמרנו, גוף זה לא חיים, צריך גם נשמה. קבלת התורה, עבודת השם, זאת הנשמה של הגאולה. אז גאולה שלמה, זה גאולה של חיים, חיים חדשים, שיש בהם גוף ונשמה, שהגוף זה החירות המדינית, והנשמה זה החירות הרוחנית של עבודת השם. אבל בזמן החשמונאים, זה עדיין לא קרה בשלמות. כמו שחידושי ערים אמר, שכמה שיהיה קשה להוציא את היהודים מהגלות, יהיה יותר קשה להוציא את הגלות מהיהודים. כי זה מנטליות, זה ראש. אז לא משנה איפה אדם נמצא. אז כיוון שאנחנו עדיין באמצע העבודה, על כן לא תקנו בסעודה. מתי עושים סעודה? כשגומרים. לא טוב לאכול באמצע העבודה. ואין לא דומה לפורים שהייתה הצלת הגופים, ודבר זה נשלם, שהשיגו חיים חדשים, על כן תקנו סעודה. אבל לא בחנוכה. זאת אומרת, חנוכה אומרת, מזכירה לנו, שאנחנו עדיין באמצע העבודה. וזה מחזיר אותנו להתחלה. בגלל שאנחנו באמצע העבודה, צריך להיות כל הזמן בהתחדשות. השאיפה לא להמשיך, השאיפה להתחדש. כשנרצה להתחדש, נמשיך. אבל אם נרצה רק להמשיך, גם יהיה לנו נורא קשה להמשיך. כי בטבע הכל נשחק. ועבודת השם היא לא טבע. היא חיבור לאינסוף, שהוא כל יום חדש, כמו חדש יתרו בכל יום תמיד, מהסדר ראשי. בחנוכה זה הזמן שאומר לנו בצורה של הנס, בצורה של המצווה שמקיימים, שאפשר להתחדש כל יום. כל יום נוסיף עוד אור. בעצם זה שאני רוצה, ואני חושב, היום, מתוך מה שקורה לי היום, זה חנוכה, זה ההתחדשות. אז חנוכה הוא חנוכה לכל השנה, שכל השנה תהיה חנוכה. זה שמפסיקים להדיק את החנוכיה, זה לא סיבה להפסיק להדיק את עצמנו. בהמשך של אותו עניין, להמשיך את חשוב להתחדש, שנזכה, ברוך השם, תוך כל ישראל.